עכשיו בפרשת תולדות תשע"ג, השיעור יהיה להצלחת חיילים נמצאים במערכה בעזה ולהצלחת ושמירה על תושבינו, אבל לא תושבי הדרום, זה תושבי הדרום והמרכז, ולרפואת החייל שניר בן דנה בתוך שער בן אילנה בתוך שער כל חולם חי ישראל, שמעון בן איז'ה תור שער כל חולם חי ישראל, לעילוי נשמת הנהרגים שנהרגו מהטיל היום. טוב, אנחנו המדרש שאנחנו נלמד היום הוא עוסק בלידת יעקב ועשיו. זה בעצם כל התוכן הראשון של הפרשה, שעסוק בעקרות של רבקה אמנו ובהיריון והלידה של שתי כוחות עצומים שגדלים בשליה אחת. כלומר, זה דבר שהוא לא טבעי, כי תאומים שנולדים הם אמורים להיוולד משתי שליות, או שאם נראה לי שאם הם נמצאים בתוך שליה אחת אז צריכים להיות תאומים זהים, כי אם זה שתי שליות אז תאומים לא זהים, ופה היו תאומים לא זהים לחלוטין באותה שליה. והראיה לזה, כך כתבו המפרשים, מזה שהוא אחז בעקב עשיו, כי אם הוא היה בשליה אחרת אז איך הוא תופס אותו? וביציאה גם, אם יוצאים אז יוצאת שליה, יוצא עובר והשליה שלו שעוטפת אותו, אז אין שום מגע בין שתי התאומים. אז רואים שוודא שכמו שאני חוזר גם לסוד, זה לא בשמי, בשם הרב, בשם הרב רב חסדאי קריסקס בספר אור השם, שאמר שלכן, כיוון שאנחנו עסוקים בלידה של האבות שלנו, אז מילא הלידות האלו לא היו לידות טבעיות רגילות. כל הלידות של כולם תמיד היה איזשהו עקרות, איזשהו מסוים, ואז לראות שהלידה הזאת היא לא לידה שבאה על סדר העולם הרגיל הטבעי, אלא זה בעצם כל לידה הייתה צריכה להיות מוכשרת במציאות מדרגה, כדי שיוכלו להופיע הנשמות הללו בעולם. לכן, כדי להורות שזה לא לידה טבעית, לכן אמותינו היו עקרות, כולם היו עקרות. גם לאה, איך אני חרנה אמרתי את זה, גם לאה הייתה עקרה, והגיע השם כצנוע לה והבטח השם את רחמה. אם ידעה טבעית, לא צריכה פתיחה. כמו שזה שצנוע, אז פתח את רחמה. ולכן, כל אמותינו היו עקרות, כדי להורות שהלידה פה היא לא לידה טבעית, אלא יש פה משהו הרבה יותר עליון. אז אם כך אנחנו עכשיו ממש נמצאים בסוף של ההיריון והלידה עצמה. המדרש הוא ארוך כי יש בתוכו איזה סיפור, ממש סיפור שהמדרש ממש מרחיב. זה ברור שכשעסוקים מדרש זה דברים מאוד עליונים גבוהים, ויש מה שיעריכו בוודאי שפרשים, אני קטונתי, למה את כל הפרטים הללו של הסיפור. ולפעמים דרכו של המדרש הוא גם להביא באמת איזה משהו ש סיפור כדי להרחיב את העניין, את הרעיון שרוצה להביע. אבל יש פה כמה חלקים, יש את החלק של הלידה ממש, ואחר כך היותר שמתעכבים זה להגדיר שבעצם בלידה כבר אנחנו עסוקים במהות של שתי כוחות גדולים בהוויה. אתם זוכרים שלמדנו, אני לא יודע אם זה היה פרשת תולדות, לגבי זה שש כן? זה היה שנה שעברה, עברה שנה, לגבי שני שונאים, שני שנואים, שונא גויים, זוכרים את הנקודה הזאת?
עשיו זה אנטיתזה של
כן, כלומר, גם יעקב וגם עשיו שנואים על ידי הגויים, והשנאה מראה עניין של השונות, נכון? זה מראה שבעצם הגויים שונאים גם את יעקב, כי הוא שונא ושונאים גם את עשיו. זה דבר שהוא פלא לכאורה. זה בעצם מראה, להראות כמה דבר הזה שהעולם מקנה בשתי הכוחות הללו, וזה בעצם מצד השנאה שלהם אתה לומד כמה הכוחות הללו זה כוחות מיוחדים שיש במציאות. אומר המדרש, המדרש גם מפורסם, רש"י מביא אותו, והם לאו ימיה ללדת, כן, סימן ח', אנחנו נמצאים פרשת סמך ג', סימן ח', והם לאו ימיה ללדת, להלן חסרים וכאן מלאים. החז"ל משווים בין התיאור של הלידה של התאומים הללו לבין התיאור של הלידה של פרץ וזרח, התאומים של יהודה. להלן חסרים וכאן מלאים. להלן כתיב, טוב, אז להלן חסרים וכאן מלאים, זה כבר הבדל אחד. פה כתוב והם לאו ימיה ללדת, דהיינו שהיא זמן העיבור שלו היה 9 חודשים. מה שאין כן אצל תמר, ילדה לפני הזמן, ילדה לשבעה חודשים. לכן הייתה כתוב, איך הלשון אומר פה את יוסף, ואילו בתמר כתיב, והיא בית לידתה. כלומר, לא מלויה מהלדת, סליחה, זה 6 חודשים, 6 ימים. כך אומר, היינו משום שלהלן לא מלו חודשי העיבור, כי לשישה חודשים, 6 ימים, ילדה כתפירש רשי, וכאן היו מלאים. אז מה העניין הזאת של המלאות הזאת? כלומר, יש פה שני השוואות, לא לחינם התורה באה ומספרת. באמת, אני חושב שיש הבדל בין הלידה היא ללידה הזאת כאן אצלנו. שם זה מגיע מתוך הריון, איתך, אצלנו זה מגיע מתוך הריון מלא, ושם זה הריון כאילו חסר, זה בעצם כאילו נולד מוקדם. פה זה בעצם נולד בזמן שלו בצורה מלאה, קיבל העובר שהרי באמת מבחינת המדע הרפואי הזמן הבעייתי להיוולד זה חודש שמיני, כי שם יש איברים שמתחילים לפתח, ואז אם יש לידה אז יש בעיה כאילו בפיתוח של הדבר. מה שאין כן לפני האיברים האלה שזה חודש שביעי, אז העובר, התינוק יכול לפתח אותם בחוץ, אבל כשזה מופסק באמצע זה דבר מאוד מאוד בעייתי. או חודש שישי זה מושלם, כלומר בחודש השמיני יש עוד דבר שמשתלם בעובר, הוא יכול להשתלם בחוץ, אבל לא שהוא מופסק באמצע, או שהוא כבר מושלם בתוך הבטן ואז יוצא שלם בחודש התשיעי. אז יוצא שגם יולדים לפני, כלומר בזמן השביעי, לא, שלוש דרך, חודש עדיף תשאר אחרי לידה, אבל יוצא שבעצם יש איזושהי פחות סכנה בלידה הזאת, אבל נולדים פחות מושלמים. כלומר יש איזה חיסרון שצריך לשלים אותו במציאות הזאת ולא במציאות העוברית. מה שאין כן עובר שנולד,
ששם אותו בתוך האינקובטור, לא?
כן, ודאי, גם כל מי שנולד לפני הזמן שים אותו באינקובטור, גם משלים את הזמן שלו. אבל מה שאני חושב אולי להעלות, שגם השאלה אם יש בידי שהתאומים של יהודה שנולדו קודם זמנם, הם כביכול אצלם ההשלמה של אותו דבר היה נעשה בתוך המציאות הזאת ולא במציאות העוברית. כלומר הם לא נוצרו מושלמים מצד העובר, אלא הם נוצרו בצורה כזאת שהוא צריך להשתלם דרך המציאות הזאת. ושם אצל יהודה זה בעצם הצד של המלכות, שהמלכות באה וצומחת מתוך המציאות הזאת של העולם הזה, ודרך הסיבוכים ודרך המשברים ודרך הקשיים באה ומעלה את הדבר השלם. מה שאין כן פה שצריך לוולד יעקב מצד, ואנטיתזה שלו עשיו, שבצורה מושלמת, כלומר המציאות בצורה המושלמת שלה. ולכן שיעקב נולד כתוב שהיה לו יופי כמו של אדם הראשון. זה לא רק משהו, זה לא סממן חיצוני של יופי, זה שחזרנו שיופי של יעקב כמו אדם ראשון, זאת אומרת שהוא בא להשלים בעצם בצורה הרבה יותר מפוארת, מושלמת, את אדם הראשון. כי היופי הוא ביטוי לצורה בצורה כאילו השלמה שלה, שזה אפילו מתבטא גם ביופי. שלמות כזאת בצורה הכי מעולה שבה מתבטאת ביופי. זה לא מתחיל ביופי ואז יופי הוא דבר חיצוני, רק כשהדבר מאוד מאוד מושלם גם, זה מתבטא גם ביופי. לכן כשיעקב ראה אצל רחל את היופי, אז זה לא שהוא התאהב ביופי, אלא כיוון שהוא ראה אצל את היופי, הבין שבעצם המושלמות שלה היא כזאת שעד כדי כך שגם זה גם מופיע בחיצוניות.
אבל לא תמיד החיצוניות
מבטאת
את
המשפטים. לא, בדיוק, יש נזם זף באף חזיר, יש מצב שהחיצוני, יש את זה רק יופי שהוא רק חיצוני. אבל רואים שבבית המקדש למשל, אין, מי שלא ראה בית המקדש לא ראה בניין נעים מימיו. אז מה העילוי של בית המקדש? זה היופי שבו? לא, דווקא בגלל התוכן ודווקא בגלל המדרגה והמעלה של בית המקדש, הוא כזה מושלם שהוא גם יפה, וזה גם מגיע גם להלכות של כהן. לכן כהן בעלמום לא משרת, כי כיוון שאתה שייך למדרגה, למשרה הזאת, לעבודה ששייכת לצד המושלם, אז אתה צריך להתבטא בך גם בכל המסגרת שבך. ולכן יש, מופיע בך חיסרון, שחד ושלום, זה לא יתקלט שיש חיסרון במה שייך לעבודה של, של, של השלמות. אז ככה אני חושב להגיד, ולכן אצל יעקב ועשיו הם נולדו מלאים. כלומר, נולדו אחרי שהושלם כל התהליך של היצירה העוברית, כי כיוון שעכשיו מגיעה המדרגה של הלידה הזאת, היא צריכה להופיע בצורה השלמה שבה כל הבכוח כאילו הושלם. אין עוד משהו שצריך להשלים בחוץ. כשאתה נולד, אתה נולד גם כל מה שאתה צריך כדי, כדי להופיע במציאות הזאת. אז זה ההבדל הראשון. עוד הבדל, אומר המדרש, להלן כתיב תאומים, פרץ וזרח, שניהם צדיקים. וכאן תאומים, זה לא שניהם, זה להגיד שתומים, אפשר להגיד, אל תקרא תומים, אלא תמים, אחד. רק אחד מהם היה יעקב צדיק ועשיו רשע. אז לעומת, נכון שבאמת ביחס לפרץ וזרח אחד זכה שמן יצא מלוכה, אבל מצדם כן, מצד הזה שתיהם צדיקים, שתיהם שולחים לדרך, יש פה רק כדי שבסופו של דבר יצא מפרץ, זה לא אומר שזרח נדחה החוצה. גם פרץ, גם זרח היה שייך בעצם לצורה המושלמת בעבודת השם שלו במדרגת חייו. מה שאין כן, בלידה הזאת שעוד יותר ניכר ההבדל, ומה שגם מציינים את זה, הרי כמו שאנחנו נראה, המדרש הרגיע, המדרש, לא יודע אם המדרש הזה מביא, המדרש אחר יותר מפורסם, שעד גיל 13 לא היה ניכר, שניהם היו לומדים בישיבה, כלומר אף אחד לא היה ניכר בהתנהגות של המעשים שלו. אז איך, למה כתוב כאן בציין? כן? שניהם היו, אף אחד לא היה ניכר בזה שזה רשע וזה צדיק, כולם בישיבה, גיל 13 התבטא. יש פה מדרש הזה, אני חושב, אחד המפרשים רוצה להגיד שכבר איפשהו ראו כבר בכוח של עשיו את זה שהוא הולך לצאת החוצה, וכאן המדרש גם מבטא את זה, שזה שהתורה מעידה, וכשהתורה מעידה זה עדות מהותית, אלוקית, שזה צדיק וזה רשע. לכן כתוב תומים, זה לא שלמות, זה לא שקרה משהו לעשיו אחר כך שהוא יצא לתרבות רעה, זה שורשי. והשורש הזה, כמו שאנחנו רואים את זה בהמשך, זה איזשהו ניקוי שהולך ומסלט את יצחק כדי שיצא ממנו יעקב. יש פה עוד בירור של העניין האלוקי. העניין האלוקי צריך להופיע בצורה מנוקה, זקה, טהורה, ללא שום סיג. אברהם עובר איזשהו בירור, ישמעאל יוצא החוצה. זה בירור שהוא יחסית יותר גס, כי זה ילד מאישה אחרת. עכשיו פה הבירור עוד יותר עדין, פה מדובר לא רק שזה ילד מאותה אישה, מדובר פה על תאום, כבר זה מאוד מאוד צמוד. גם פה צריך לעשות את הניקוי, לכן זה ניקוי מאוד מאוד כואב, ולכן האומה שיותר מצירה לעם ישראל זה אדום, כי היסוד הוא הרבה יותר צמוד, הרבה יותר נראה שייך אחד לשני, ובכל זאת אתה נבחר ממני. זה כמו שאתה שם כביכול זהב נקי ליד זהב, כביכול זהב שמאוד דומה לו, מאוד תואם אליו. לא, זה פסולת וזה זהב. אז לכן החיכוך וההתמודדות בין יעקב לעשיו היא מאוד מאוד קשה, בגלל שבאופן עקרוני זה נראה שהם מגיעים מאותו מקור, מאותו מקום, ובכל זאת אחד נדחה ואחד ממשיך את העניין האלוקי דרכו. ויצא הראשון אדמוני, אמר רבי חגי בשם רבי יצחק. עכשיו יש פה דרשה שלכאורה, אילולי זה שאנחנו יודעים שהתורה לא לחינה משתמשת באותו לשון ומידת הגזרה שווה שיש פה, נראה גזרה שווה כזאת מרובעת, מה יש ויצא הראשון? מי הראשון כאן? המשך המדרש יגיד לנו באמת מי הראשון, אבל בכל זאת כמה שהתורה מציינת את עשיו כראשון, נכון? ויצא הראשון גם בהי הידיעה, אז הוא יצא, יש לו איזה מעלה של ראשוניות ביחס ליעקב אבינו. אומר הקדוש ברוך הוא, בזכות ולקחתם לכם ביום הראשון, אני נגלה לכם ראשון, שנאמר אני ראשון אני אחרון, כלומר הביטוי של ראשון הוא ביחס הקדוש ברוך הוא, ופורע לכם מן הראשון שזה עשיו, דכתיב ויצא הראשון, ובונה לכם ראשון זה בית המקדש, נכתיב בי כיסא כבוד מרום מראשון, ואביא לכם ראשון זה מלך המשיח, דכתיב בי ראשון לציון הנה אינם. טוב, דכווה, לקחו פה המדרש פסוקים מכל מיני מקומות, כתוב בהם ראשון וחיברו את זה לדרשה כזאת נפלאה, שזה מזכיר כמו את הרשע גם של יבוא טוב ויקבל טוב בשביל טובים, נכון שזה התורה שנקרא טוב וכיום שנקרא טוב ומשה רבינו שנקרא טוב והמסורת שנקראו טובים, ובעצם בא ומחבר את כל טוב, אז הדרשה היא לא לחינם. הדרשה, המדרש בא ואומר, אם התורה השתמשה בלשון הזה של ראשון, ואנחנו אחד ממידות שהתורה הדרשת בהם זה גזירה שווה, אז יש קשר בין העניינים הללו. עכשיו צריך למצוא את הקשר בין חמשת העניינים, יש לנו ביום הראשון של ארבעת המינים, קדוש ברוך הוא ראשון, עשיו ראשון, בית המקדש, משיח. ואז מדרש שחורד את כל הדברים הללו, לכאורה צריך לבוא ולהבין אותו. מה, מה, מה העניין של הדרשה הזאת? אז חשבתי שבעצם, למה בעצם, מה, למה זכה ארבעת המינים או חג סוכות לציין את העניין שבזכות, הוא לוקח אתכם ביום ראשון, אנחנו זוכים להתגלות אלוקית שתפרע מעשיו שמתנגד לשם יה, נכון? אין שם השם שלם כל עוד שלא נמחה שם המלאק, ובזכות זה בנה בית המקדש, וממילא זה מגיע, כלומר המשיח, שזה המציאות השלמה. כלומר, למה המציאות השלמה שהיא הייעוד של עם ישראל בעולם, הייעוד, התכלית שלנו בחיים, בחיים שלנו בעולם, מגיע בזכות, ולקחתם לכם ביום הראשון. ונראה שיש מקום לבאר, יכול להיות שיש מה להגיד שזה דווקא אולי כמון ארבעת המינים, אבל אני חושב שהלקחת לכם ביום הראשון, זה מבטא את המצווה שיש בקשר לחג סוכות. חג סוכות, מצד התהליך של החגי תשרי, דיברנו על זה לפעמים כמה פעמים, אולי גם כשדיברנו על זה קצת בסוכה, זה המדרגה שאנחנו משיגים אולי את ה, משיגים בעצם את המצב הכי שלם של החיים שלנו. כלומר, החג שבו אנחנו מבטאים את המציאות היותר מושלמת שלנו, זה בחג סוכות. כלומר, שאנחנו לא שייכים, כלומר, שאנחנו לא רק שייכים לקדוש ברוך הוא בצד העליון שבנו, בצד הפנימי הסגור בתוך תוכי בית המדרש ובית הכנסת, אלא גם בתוככי החיים, בהתמודדות עם המציאות של העולם והעולמיות, גם שם אנחנו מופיעים את הקדושה. לכן זה החג שמגיע אחרי כל התהליך של ההתארות שלנו מחודש אלול וחג ראש השנה ויום כיפור, אז אפשר להגיע לסוכות. זה תהליך שהוא מחייב את זה, כלומר צריך את תהליך של התארה והתשובה של יום כיפור וראש השנה, ורק מתוך זה אפשר להגיע לחג סוכות. ששם הוא קחת לכם ביום ראשון, שאתם בעצם באים ואוספים את כל הצד של הטבע, שזה ארבעת המינים, ואיתו אתם שמחים לפני השם, ואיתו אתם עומדים לפני השם. לכן אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, הוא קחת לכם ביום ראשון, בזכות מצווה ארבעת המינים אתם זוכים לצורך המציאות של, לתהליך הזה של השלמה. מה בעצם? למה זה התמודדות מול עשיו? למה בזכות זה אני נגלה לכם כראשון ואני אחרון? מה מתבטא בעצם במהלך הזה? מה, מה הייעוד של החיים? אנחנו בעצם אומרים כל יום, והיה השם למלך על כל הארץ, והיום יהיה השם אחד ושמו אחד. שהמציאות האלוקית באה ומקיפה את כל המציאות, אין שום פינה ושום צד בחיים שהוא נמצא מחוץ למציאות האלוקית. אבל מי בא ועומד כנגד הדבר הזה? מי בא ובעצם שם מכשול לדבר הזה? עשיו. עשיו בא ותופס את העולם הזה כנפרד. ואיבז עשיו את הבכורה. כמו שכתוב מעיד עליו. מה אתם רוצים לקדש את החיים? החיים הם לפי הכוחות של החיים, כוחות הטבע, כוחות הגוף. זה מה ששולט פה, זה מה שמושל כאן. לזה צריך לתת את המקום. אתם מדברים איתי על לקדש, לעלות, לקשר את העולם הזה, עולם הבא? אין דבר כזה. אין דבר כזה. ואיבד הסבת הבכורה. כן, זה בדיוק. ואיבד הביזיון שהתורה מציינת את היחס שלו לבכורה. כי מה העניין של הבכורה? זה עבודת בית המקדש הרי. כשעבודת בית המקדש במקור, אתה צריך לנתן לבכורות. נכון? לבכורות. רש"י מציין את הצעד שהוא אמר, בא, רק בגלל הבית המקדש, בגלל עבודת הקורבנות צריך למות? למה לי, אינה נוכל הולך למות, מה בשביל זה אני הולך למות? אבל באיזה זה שם את הבכורה, הוא מציין בזה שמה? אז זה לא רק לי, טוב, אני לא רוצה בזה. קשה לי. טוב, אז זה אומר שבעצם זה משהו חשוב, רק אני לא יכול להתמודד עם זה. ואם זה אומר היחס, זה לא, מה זה היחס של הביזיון? אין איזה שום ערך. זה לא מציאותי. זה לא אמיתי. זה לא נכון. כשאדם מבזה דבר, הוא מוריד את המציאות שלו, את החשיבות שלו. אין איזה שום ערך. אז אותו רשע ביזה את הבכורה, לא הכיר בזה שיש אפשרות של עבודה, של לעלות ולתקן את המציאות הגשמית ולהפוך אותה להיות אלוקית. אי אפשר לגלות אלוקות בעולם. יש אלוקות, יש פינה רחוקה, היא לא קשורה אלינו. כל מציאות העולם הזה זה הטבע. לכן אצלו הכוח הטבעי זה הכוח חזק. והוא השתלט על נמרוד. אני מקשר את זה לזה שבגדי החמודות, רשע מביא מה זה בגדי החמודות? מדרשו שחמד את הבגדים הללו מנמרוד. הרי מי היסוד של התזה הזאת? זה נמרוד שמכיר את בורו ומורד בו. אין אלוקות, אין קודש, יש רק את העולם הזה. הוא היה מלך, הוא זה שבא ובא והופיע בעולם הזה את המציאות של מה שקיים כאן, וכל דלים גבר. כמה שטבעי יותר, כמה שגופני יותר, זה מה שחשוב כאן. תשאר, זה לא שייך אלינו, זה לא שייך לחיים. בא עשיו, חומד את הבגדים מנמרוד. הבגדים של נמרוד, אמרו שזה הבגדים של אדם הראשון, שהיה מטיל אימה על החיות. אז הוא חמד את זה משם, זה לא רק ברמה של לקחת את זה כדי שאוכל לכבוש את החיות ולנצח אותם בחוץ. לא זאת המטרה של הדבר. באופן יותר עמוק, הוא חמד את הבגדים של, חמד את הבגדים מנמרוד. אז דיברנו על זה ש, דיברנו על זה בבגדי המלך. שבוע שעבר? איפה דיברנו על זה? שהבגדים, אני חושב שזה באמת השבוע שעבר, נכון? שאתם את הבגדים של המלכות? כן, נכון, נכון. היה לסוף שהשיעור שהקדוש אומר לאברהם אבינו, שבוא תלבש את לבושי. אתה היית גומל חסדים, אז בוא תלבש את המלבוש שלי. ואז אמרנו שבעצם המלבוש של המלך זה מראה מצד המלך שאתה שייך להנהגה המלכותית שלי, אתה מתאים להנהגה המלכותית שלי, לכן נותן לך את הבגדים של המלך. יש בך מלכות. בא עשיו וחומד את הבגדים נמרוד, ובעצם הוא מוביל עכשיו בצורה משדרג, נקרא לזה, משדרג את ההבנה הזאת, את ההבנה המלכותית, את המלכות הזאת שהטבע, הטבע הוא השולט, אין שום מקום לקודש, אין שום אפשרות לקדש, אין בחורה, אין בית מקדש, אבל אתם בזכות ארבעת המינים, ואיפה אתם שמחים ארבעת המינים? לפני השם בבית המקדש, כי בעצם העיקר המצווה מדאורייתא היא בירושלים, בבית המקדש. רק רבן יוחנן בן זכאי, רבן יוחנן בן זכאי תיקן שכנגד מה שעושים במקדש, שעשו במדינה, שזה מחוץ לבית המקדש. אז אנחנו בעצם לוקחים את כל הטבע לארבעת גווניו, ואותו אנחנו בעצם מקדשים בתוך בית המקדש. ואת זה אנחנו מסוגלים לעשות רק בסוכות, אחרי כל הטהרה שעברנו. אבל בזכות המצווה הזאת אתם זוכים שאני מתגלה כראשון. למה מתגלה כראשון? כי אז הקדוש יכול להתגלות שהוא בעצם זה ששולט ומשגיח ומושל בעולם הזה. כי אם לא, עזב השם את הארץ. או עולם קדמון, אין רצון. אין מטרה לעולם. ראשון זה אומר שאני ראשון ואחרון, אז אני משגיח, אני רוצה בעולם. יש רצון, יש תכלית, יש מוסר, יש משמעות לפעולת האדם בעולם הזה, במה שהוא פועל ועושה, יש שכר ועונש. אז אני יכול להתגלות שבזכות מה שאתם עושים, אז מתגלה שאני ראשון ואני אחרון. ואם אני ראשון ואני אחרון, אני יכול לפרוע לכם מראשון, אני יכול להניש את זה שמנגד להופעת שם השם בעולם. כי כל עוד הוא קיים, אין השם שלם. אבל כשאתם מופיעים את שם השם בצורה השלמה שלו, שאתם קוראים בשם השם השלם, על ידי זה שאתם מכניסים וכוללים את כל המציאות כולה בשם השם, ואין שום צד ופנייה שיוצאת החוצה, אז אני יכול לפרוע לכם מראשון, ובונה לכם את בית המקדש, ואנחנו נראים על זה כמה פעמים, שבית המקדש זה בדיוק במהות שלו, זה בית קדושה, זה החיבור של הדבר של הנבדל עם הדבר הגופני, הגבולי, הגשמי, זה הפלא של בית המקדש. ומביא לכם את המשיח שצמח מהמקום הכי 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 נמוך, והוא זה שבעצם הולך לתקן את הכל, כי דווקא כדי לתקן את המציאות הוא יורד למקום הכי נמוך של המציאות, למקום הכי מלוכלך, הכי גס, להראות שמשם, מהמקום הכי נמוך, אני מעלה את הכל אל האלוקות. שום